כן, קופה אינחת בעמודה הימנית. דיבור המתחיל אומנם. כן, למדנו כן על, על זה שהמועדים בתורה מתחלקים בעצם לשתי מערכות. האחד, שלושה רגלים, פסח, שבועות, סוכות. מערכה שנייה, ראש השנה ויום הכיפורים. אז עסקנו עד עכשיו במערכה הראשונה, ועכשיו אנחנו עוסקים במערכה השנייה. המערכה השנייה של, עם אמנם עניין ראש השנה ויום הכיפורים. עד שאני נמצא פה טישו, טוב, לא יודע, לא נורא. אמנם עניין ראש השנה ויום הכיפורים, כמו שאמרנו לך לפני זה, כי המועדים השלושה נגד שלוש בחינות שיש לעולם בכללו, כמו שהתבהר, הבחינה אחת, מצד שיש לעולם התחלה מאת השם, וזהו חג המצות. וכנגד בחינה שנית, מצד שהעולם מושב וחוזר אליו, וקוים רק בו יתברך. וחג זה כנגד חג ה... תודה רבה. הסוכות. וחג השבועות, בחינה שלישית, מה שיש בעולם, השלמות. יש לו דבקות בו יתברך, וכמו שהתבהר למעלה. זה, אם כן, שלושת הממדים, כן? התחלה, סוף וקיום. ראש השנה, חג המצות, חג הסוכות וחג השבועות. לפי הסדר הזה. אמנם, ראש השנה ויום הכיפורים הוא במשהו יתברך מלך ואדון העולם, שיש לעולם מעלה יתרה מאוד מאוד, שינה בכלל העניינים הראשונים, שהוא יתברך מלך ואדון העולם, והכל תחת רשותו, ולפיכך מזכירים באילו הימים מלכותו יותר. כן, מי שמכיר את נוסח התפילות של ימים נוראים, של ראש השנה ויום הכיפורים, רואה שמושג המלכות חוזר כל הזמן, הרבה יותר מאשר בשאר הימים. אז כך שיש גם שינויים קבועים בתפילה, במקום האל הקדוש, המלך הקדוש, במקום מלך אוהב, צדקה ומשפט, המלך המשפט וכדומה, כלומר, הדגשת המלכות, וזה בגלל שראש השנה ויום הכיפורים, עניינם המלכות. וראש השנה, ולפירה מזכירים בילו הימים מלכותו יותר, וראש השנה הוא יום הדין. כי במשהו מלך העולם הוא בעצמו הדין על העולם, כי המלכות הוא ממשלה על העולם, ממשלתו הוא מידת דינו. כי אין הוא יתברך צריך לדון בעדים ובראיה, כמו הדיין הרגיל, אבל הוא עד ודיין, ולפיכך במלכותו היא מידת משפטו, והוא בחודש השביעי, כי מלכותו שהוא מלך העולם מצד הקדושה שיש לעולם. ומפני כך מולך עליהם המלך הקדוש. כן, מה שהוא מסביר כאן, החודש השביעי, תודה רבה. הוא מניח שהקורא יודע שהמספר 7 מורה על קדושה. קדושה מצד ה... איזה קדושה יש בשבע? מה? מצד הטבע. מצד הטבע. כן. קדושה מצד הטבע זה המספר 7. ומצד, ולכן בחודש השביעי מתגלה ממשלתו שהיא מידת דינו. מה זאת אומרת שממשלתו היא מידת דינו? כי ברגע שהוא העד הוא גם מעיד. מה פירוש הדבר? והוא גם דן. פירוש הדבר שבדין רגיל יש הפרש בין המעשה לבין המערכת, בין מערכת המשפט. למשל, מישהו חצה את הכביש באור אדום. זה פעולה אחת. זה שאחר כך הוא צריך לעמוד למשפט ולשלם, זה פעולה שנייה. אין יחס מהותי, אונתולוגי, אפשר לומר, בין העובדה שאני עברתי את הכביש באור אדום, לבין הקלאס שאני משלם, או המשפט שאני עומד בו בבית המשפט. מה שאין כן, כשמדובר על הבורא, אז אצל הבורא, הוא עצמו הבורא, אז הוא עצמו הדיין. כלומר, המציאות והתולדות שלה, הם עניין אחד. לכן, ממשלתו היא דינו. ועוד, יש ביטוי מעניין, אל תדון את חברך, נכון? אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. אז אם זה נכון, אז אי אפשר לדון אף אחד. כי אני לעולם לא אגיע למקומו. מה? אלא אם כן, מדובר במקומו של עולם. מקומו של עולם, כלומר, הקדוש ברוך הוא, הוא מגיע אל מקומו של כל אחד, ולכן הוא יכול לדון. יוצא לפי זה שדין אמיתי אינו אלא מצד מי שנתן מקום למציאות של זולתו, בלי זה אין אפשרות של דין. אמת או לא? אמת, אמת. מה? אה? כן.
המלכות הוא גם לא דין סודק.
נכון, זה לא דין אבסולוטי. זה בכאילו כזה. כלומר, אין ברירה, צריך לארגן את העולם, אז דנים. אבל זה לא שזה הדין. יש דין של מעלה, יש דין של מטה, זה לא אותו הדבר. ואגב, שנשאלת השאלה, מתי הקדוש ברוך הוא מגיע אל מקומו של כל אחד? האם כל יום? אפשר להגיד כשהוא בורא. מתי מאפסים את מכונת המציאות? בראש השנה. ראש השנה, אז הוא מגיע אל מקומו של כל אחד. יש רק בעיה אחת, שראש השנה תמיד חל בראש חודש. נכון? תמיד ראש חודש. ראש חודש של החודש השביעי. ראש חודש זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא צריך להביא על עצמו כפרה, נכון? אביאו עליי כפרה על שמיעתי את הירח. אז הוא מלמד זכות, בוודאי, על עצמו. מלא גם מלמד זכות על אחרים. ככה אומר רבי נחמן מברסלב, שזה הצלה, שיום הדין הוא בראש חודש. יום שבו הקדוש ברוך הוא צריך כפרה, ולכן הוא דן ברחמים. מה אתה מתכוון? מתי? כשהמלכות תתממש, סדרי הזמנים ישתנו, לך תדע איך יהיו. אני לא יודע איך הם יהיו. טוב, מה? אה? אתה אומר ככה, אם האדם נגיד עבר באור אדום ונדרס בגלל זה, אז זה כבר לא משפט. זה לא משפט, זה טבע. אפשר להגיד, זה הקדוש ברוך הוא. כי הרי מי שעשה את הטבע, שמכוניות דורסות, זה הקדוש ברוך הוא עשה. נכון? למה? מה קשר? נראה לי שאתה קופץ, כן. שלום לכבוד הרב, מה הפירוש קדושה מצד הטבע? האם יש קדושה ללא הטבע? הרי כל העניין של קדושה זה העלאת החול. לא, זה לא נכון. יש קדושה בטבע, יש קדושה שמעל הטבע, יש קדושה שמעלה את החול, יש קדושה שמתנתקת מן החול. קדושה, יש כל מיני סוגים, יש קודש, יש קודש קודשים, וקודש קודשי הקודשים, וקדושה חמורה וקדושה קלה וכדומה, זה... יש שחיטתה בצפון, יש שחיטתה בכל מקום, כן? זה קודשים קלים, זה התפשטות של הקדושה בכל, יש קודש קודשים דווקא בצד הצפון, הלא גלוי, יש כל מיני, יעיין הכבודו בפירוש של הרב קוק לפרק איזה הוא מקומן של זבחים, בעולת ראייה חלק א', דברים יפים יש שם. טוב, הלאה. ועוד כבר בארמון למעלה אצל קריאת ים סוף ואומרם, מי שהמליכני תחילה על הים הוא יהיה מלך. כן, על מי זה נאמר? על נחשון בן עמינדב. לכן המלכות באה ממנו, ושם מבואר כי הקדושה היא המלכות, אין שם פרק 40, והקדושה היא תמיד בשביעי, כמו שנדבר למעלה, אצל ולכהן מדיין, שבע בנות. אגב, מכאן זה מקור מפורש, שליתרו היו שבע בנות. נכון? כתוב. אבל כשכי שאומרים ככה, איך יודעים שלכהן מדיין היו שבע בנות? שכתוב, ותבונה, ותדלנה, ותמלנה את הרעתים. ותבונה, שתיים. ותדלנה, עוד שתיים. ותמלנה את הרעתים. עוד שתיים, אז יוצא שש. והשביעית לא פרסמה הכתוב. אבל האמת היא שאין צורך בכל הדיון הזה, שהרי כתוב מפורש, ולכהן מדיין שבע בנות. נכון? זה מתקרב לשאלה אחרת חמורה מאוד. איך יודעים שהנזיד שיעקב נתן לעשיו היה עדשים? כן? כתוב, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. והלעיתני לה מן האדום. איפה כתוב שזה היה עדשים? בסוף כתוב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ואוכל וישת. אז כך, מכאן שזה היה עדשים, כי זה כתוב. כן, מה אתה אומר?
לגבי נחשון בן עמינדב. כן. אבל אנחנו כבר יודעים
שברגע
שיהודה נולד, הייתה כבר גזירה שהוא יהיה מלך.
נכון.
אז אנחנו משנים אולי הקופץ או אולי לא בלי מקום.
כשיהודה נולד, כבר נגזר שתהיה מלכות מיהודה. אבל מאיזה משפחה ביהודה? אולי מהמשפחה של חצרון, של רם, של כלובה. נכון. ואחר כך נקבע שדווקא מצאצאי נחשון. נכון? שזה הבדל. כמו שיכולת להגיד, משעה שנולד יעקב, נקבע שיהיה מלך. שהרי כתוב, ומלכים מחלציך יצאו. אבל אחר כך נקבע שזה יהודה. אז תגיד, משעה שנולד יהודה, נקבע שיהיה מלך. נכון, אבל לא נאמר מאיזו משפחה. עם חצרון, חמול, כן? פרץ.
עד לשורשים של נחשון,
עד שבט יהודה. היום אנחנו נחפש לא עד נחשון, אנחנו נחפש עד שלמה. שלמה, אומר הרמב״ם שההלכה היא, זה מעניין מאיפה הוא לקח את זה, אבל ככה הוא סובר, שהמשיח חייב להיות מצאצאי שלמה דווקא, לא ממישהו אחר, לא מאחים של דוד או מבנים אחרים של דוד, אלא משלמה בן דוד דווקא. אז אם משלמה בן דוד, קל וחומר שזה מנחשון, כי דוד הוא מצאצאי נחשון. אנחנו לא ממליכים סתם מישהו מיהודה. הרי היה, למשל, פעם היה לנו שופט מיהודה, עתניאל בן כנז, אבל המלכות לא נמסרה לו. נכון? מישהו פה ישיר פלאפון ומצלצל. מאוד מוזר. יש גם לפטופ, אל תגלו. כן. כן, כן, זה רבי אלעזר בן ערך שאמר שהמידה שאדם צריך לדבוק בה זה לפטופ. כן. ובכן, אז מה ראינו? שמה שבע. כן, שבע, קדושה, שבטבע החודש השביעי. ובכן נבחר חודש השביעי להיות בו מלכותו. בסדר? טוב. וכמו שהוא התברך מלך העולם, לבריאות, שעניינו שהוא מושל עליהם כמו האדון על העבד שהוא מושל עליו, שאף על גב שהוא ממשלה על העבד ואין הדבר חירות לו, מכל מקום יש לעבד בזה מעלה. במה שהאדון הגדול הוא אדון לו. כלומר, יש אחד שהוא עבד של איזה אדם נקלה. ויש אדם שהוא עבד של המלך. אז אף על פי שזה עבד וזה עבד, אבל זה עבד של המלך. אז זה מעלה. כן, יש למשל הלכה מעניינת. אם אני רוצה לאכול תרומה אצל החבר שלי הכהן, לא יכול. למה? כי אני לא כהן. אבל העבד שלו, שלא יודע שום דבר מהחיים שלו, שקנו אותו לפני שעתיים, הוא אוכל בתרומה. למה? כי הוא עבדו של כהן, אז הוא מצטרף אליו יותר ממני, שאני בן חורין, אני לא יכול לאכול בתרומה. אפילו הכלב שלו יכול לאכול. ואני פחות טוב מהכלב של הכהן. מה? לא אמרנו כלל וכלל, אדוני היקר, שהדבר הוא לא הגיוני, אלא הבאנו אותו לשם הדגמה של העניין. ולפיכך, ראש השנה, אף על גב שאין כאן שמחה, הרי לא אומרים הלל בראש השנה, גם לא ביום הכיפורים, ואינו בכלל זמני שמחה, מכל מקום היום קדוש. כי מלכות זה הוא למעלת העולם, שהשם יתברך הוא מלכו, ואין העולם חסר מלכותו. אגב, יש ביום הכיפורים הלכה שצריך להתלבש יפה, נכון? יש הלכה שמתלבשים יפה ביום הכיפורים. לעשות אוכל טוב ביום הכיפורים אי אפשר, אבל להתלבש יפה אפשר. מאיפה למדו את זה? וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד. אז וקראת על השבת עונג, זה האוכל של שבת, שמתענגים בו. לקדוש השם מכובד זה יום הכיפורים. ואיך הוא מכבדו? במלבוש נאה. Okay? זאת אומרת שיש צד של מעלה. במה שאיננו בא לידי ביטוי באוכל. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, מה כל שבת? כן, אבל בשבת אומרים את זה בגלל ההתחלה של הפסוק. וקראת לשבת עונג. אבל לקדוש השם מכובד אומרים את זה ביום הכיפורים בהפטרה. נכון? ההפטרה של שחרית של יום הכיפורים, איך היא מסתיימת? וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, נכון? נכון? ולפיכך, אז כך שהרווחנו, אתה רואה? זה יצא שגם ביום הכיפורים. מה? אתה שואל מה יקרה כשהשם ימלוך, כשהוא כבר ימלוך, אז לא צריך לעשות יום מיוחד להמלכתו, ככה אתה אומר, נכון? האם תזו מחלוקת בנתנאים, האם יום הכיפורים עתיד להתבטל או לא, מחלוקת רבי אליעזר, חכמים, שרבי אליעזר אומר שיתבטל, וחכמים אומרים שלא יתבטל. המהר"ל מפראג מסביר מה היסוד של המחלוקת, הרי כל היום הכיפורים זה בגלל החטא, כשלא יהיה חטא, אז בשביל מה שיתקיים. כן, וחכמים יותר פסימיים, אומרים תמיד יש חטא. תמיד יש. כן. ולפיכך, ראש השנה, אף על גב שאין כאן שמחה ואינו בכלל זמני שמחה, מכל מקום, היום קדוש, כי מלכות זהו למעלת העולם, שהשם יתברך הוא מלכו, ואין העולם חסר מלכותו. הנה ראש השנה, בצד אשר יתברך, שהוא יתברך מושל על העולם. אבל יום הכיפורים מצד בחינה אחרת. מצד שהעולם הוא אל המלך. טוב, זה דו כיווני. כן? האדון הוא האדון של העבד, והעבד הוא העבד של האדון. יש פה שתי בחינות, שתי זוויות ראייה שונות. אתה יכול לראות את הדברים מבחינתו של האדון, אתה יכול לראות את הדברים מבחינתו של העבד. אם אתה מסתכל מבחינתו של העבד, אתה ביום הכיפורים. אם אתה מסתכל מבחינתו של האדון, אתה בראש השנה. זה אפשרות של סינתזה של ההכרות. אולי זה שבת תשובה. שבת תשובה יש בזה בחינה ששייכת גם לראש השנה וגם ליום הכיפורי. יום הכיפורי, זה שאני יכול לחזור. יום הכיפורי זה הצד של שייכות העבד לאדוניו. ראש השנה זה המלכות של האדון על עבדו. כלומר, אתה מדבר מצד הקדוש ברוך הוא, הוא מולך. כלומר, הנושא המרכזי של ראש השנה זה הקדוש ברוך הוא. הנושא המרכזי של יום הכיפורים זה אני. כן? כלומר, מה מעסיק אותי ביום הכיפורים? החטאים שלי. ואיך שהדבר הזה הוא לא מתאים לעובדה שהשם הוא המלך שלי. אבל זה, אני מתעסק בעצמי בעצם. מה שאין כן בראש השנה, אני מתעסק בו. והשאלה האם יש לי חטאים או לא, היא שאלה משנית. הרי לפי ההלכה הרווחת, אסור להתוודות, לא מתוודים בראש השנה. כן? ראש השנה, אל תתעסק בעניינים שלך. תעסק בו. כן? יום הכיפורים, זה מתהפך. כן? אז מה שאומר, אבל יום הכיפורים מצד הבחינה האחרת, מצד שהעולם הוא אל המלך. הוא השם בר. זה ברור עכשיו? כן. כמו העבד שהוא לאדון והוא שלו. ובזה הקדוש ברוך הוא מחפר להם החטאים, מאחר שהם שלו. כן, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות עבדיך, וכיוון שאנחנו רוצים להיות עבדיך, החטאים הרי מעכבים, אז בבקשה נא לחפר על החטאים, ואז נוכל להידבק בך. מסתכל על זה הוא מחפר. ולפיכך, ראש השנה, יום הדין, כי במה שהוא יתברך מלך מושל על העולם, יש כאן שתי בחינות. האחת הוא המשפט עליהם, זה ראש השנה. מצד בחינה אחרת הוא מוחל וסולח, כי במה שהם עמו והוא מלכם, אינם ראויים להיות ברשות אחר, ולא ייתן להיות מושל עליהם מלך זקן. היצר, כן, יש ביטוי כזה בספר קהלת, מלך זקן וכסיל. מי זה מלך זקן וכסיל? זה יצר הרע. אז הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא מלך, לא נותן למלך אחר לשלוט. הרי מלך הוא אבסולוטי, הוא לא נותן שמישהו אחר ישלוט בנתיניו. וכאשר בני אדם חוטאים לפניו הם נכנסים ברשות אחר, הוא יצר הרע, שנקרא מלך גדול, כדכתיב בספר קהלת, עיר קטנה ואנשים בא מעט, ובא אליה מלך גדול, שהעניין נאמר על היצר הרע שמושל על הגוף, ומצד שהוא יתברך מלך העולם, וכל המצמם שלו, תחת רשותו ולם לאחר, יצאו ביום הכיפורים מרשות המלך, היצר הרע, שכבר נסתבכו בו כל השנה, ונכנסים אל רשות הקדוש ברוך הוא, כי שם מלך השם צבאות נקרא עליהם. ויוצא לפי זה שהכפרה היא איננה מצד איזה מין ויתור. זה משהו שהוא מן הדין. הכפרה מן הדין, כי הרי אם אתה רוצה למלוך, אז אתה צריך להסיר אותנו מן היצר הרע, וגם מן החטאים, ולחפר על החטאים. כן. יש, לפי זה נשאלת השאלה, האם ראש השנה הוא שמח או לא? הוא כבר אמר לפני כן שאין שמחה בראש השנה. מצד שני, ראש השנה נקרא יום טוב, נכון? גם בתפילות אנחנו אומרים את יום הזיכרון הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה. מה שאין כן ביום הכיפורים, שלא אומרים את המילה טוב. אומרים את יום מקרא קודש הזה, אבל לא אומרים את יום טוב. כך לפחות לפי נוסח הספרדים, לא יודע את חצי האשכנזי. אז זאת אומרת, למה הוא יום טוב? כי אוכלים ושותים. והאמת היא שגם בספר עזרא, יש אמביוולנטיות ביחס ליום הזה. בספר עזרא מתואר שעזרא קרא בתורה באחד לחודש השביעי לפני כל העם. וכל העם התרגש מאוד ובכה. למה הם בכו? הם בכו בגלל שהם עברו על דברי התורה כל השנים, ופתאום הם שומעים את דברי התורה. כמה זמן הוא קרא להם בתורה? מעלות השחר ועד חצי היום, שזה שש שעות. שש שעות של קריאת התורה, זה לא דבר רגיל. אנחנו קריאת התורה בערך כלל זה משהו כמו חצי שעה. והוא קרא שש שעות, בלי עליות, כן? בלי מי שברך, בלי כלום. בלי השכבות אפילו. האנשים פשוט זעמו. כן? אמרו, יש לי אזכרה לסבתא. לא, שש שעות קרא בתורה. וגם, מה? איזה בחור, כן. האמת היא שגם למחרת אותו דבר. כן? כתוב שהוא עשה את זה יומיים, עשר כל 12 שעות של קריאה בתורה. כמה חלקים של התורה אפשר להספיק בקריאה של 12 שעות? הכל. כן? אפשר ב-12 שעות לקרוא את כל התורה. מה?
והשמחה עתידים להתאחד,
ולכן... אני לא יודע, אני עכשיו באמצע להסביר משהו, ולכן... לא, אני... רגע, אבל אני באמצע להסביר משהו. אני לא יכול, לא יכול כך. כן. זה לא שאני לא רוצה לענות, אבל אתה מבין, אפשר... זה חיסרון שלי, אני לא בסדר. טוב, אז עזרא קרא 12 שעות בתורה, קרא בעצם את כל התורה כולה, אבל דבר מאוד מעניין, שבספר עזרא כתוב שאחרי חצי היום, עזרא וגם נחמיה אמרו לעם להפסיק לבכות וללכת לאכול. הוא אמר, איכלו משמנים, שתו ממתקים, כי קדוש היום לאלוהינו, חדוות השם היא מעוזכם. הוא אמר, למה אתם בוכים? אבל אתה גרמת להם לבכות שש שעות. אז עכשיו אתה אומר להם, אל תבכו. מראש היית צריך לסדר את זה אחרת, נכון? ואז, והם שמחו, אכלו ושתו, היו מבסוטים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבראש השנה יש שתי בחינות, שגם באות לידי ביטוי בהלכה, יש מחלוקת הפוסקים, האם מותר לבכות בראש השנה, או אסור, או חייבים. וזה גם המחלוקת הפוסקים, האם מותר לצום בראש השנה, או בראש השנה שחל בשבת. בקיצור, יש הרבה דיונים מסביב לזה, התלבטות, יש איזו התחבטות הלכתית, שאנחנו לא ניכנס עכשיו לפרטיה, ביחס לראש השנה. כי מצד האמת, גם ראש השנה יש לו שמות מחולפים. ראש השנה נקרא בתורה בשם יום הזיכרון. זיכרון תרועה נקרא קודש. זיכרון תרועה, זיכרון, זה דבר טוב. למה זה טוב? לא שכחו אותי. מישהו יודע שאני קיים, מישהו אכפת ממני, יש זיכרון. מצד שני, נקרא אצל חז"ל יום הדין, בארבעה פרקים העולם נידון, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון. אז אם כך, יש גם דין ויש גם שמחה. והשאלה היא למה? פשוט מאוד, כי זה, לפי מה שמסביר המהר"ל, זה אותו הדבר. זה אותה הבחינה. כיוון שזוכרים אותי, אני שמח. אבל מכיוון שזוכרים אותי, אני עידון. זה עצמו דן אותי. עצם זה שזוכרים אותי, זה דן אותי. אבל יש שמחה. בזה שמי שדן אותי, זה מי שבראני. אז בקיצור, זה בבחינת עין שמחה. במר בוכה ולב שמח, נכון? זה מובא בפיוט עת שערי רצון של אחינו הספרדים לפני תקיעת השופר. כן.
שם האדם לא סופרים אותך.
כן, בדיוק. לא סופרים אותך, זה בעיה, כן. סופרים אותי, פחות אכפת לי מישהו. בדיוק. כן. עכשיו... ומזה הטעם עצמו, גם כן ציווה בתורה ביובל. רגע. אני יודע שזה לא קשור לשיעור, אז למה אתה מסתכן? אולם, אם בחוקותיי תלכו ונתתי, זה אומר שיש השגחה פיראטית, ויש צדק והדדיות בין המעשה והתגמול. אם כן, כיצד זה מידת הדין מוחקת משפחה שלמה שנסעה להכנסת ספר תורה? איפה הקדוש ברוך הוא? נולדת אתמול, תגיד. וכי לא ידעת שדברים כאלה קורים כל הזמן? אין, יש ב... מספרים עכשיו על החפץ חיים, שראה בחור ישיבה קורא בעיתון. אמר לו החפץ חיים, אני לא קורא בעיתון, אבל אני יודע מה כתוב שם. אני יודע, כתוב שבעולם הזה יש צרות. אתה רואה, אני יודע מה שאתה יודע. כן, ברור. זה מאוד כואב. אבל אתה רוצה שנתחיל לתת לך הסברים? יעיין הכבודו בספר איוב. שלום לכבוד הרב. מה? אז זה כבר ראינו בעצם. השאלה השנייה, ראינו כבר קדושת הטבע וכו'. טוב. זה מאוד כואב. ואם יש למישהו תשובות, אני אשמח לשמוע. הלאה. איפה אנחנו? ומזה הטעם עצמו גם כן ציווה בתורה ביובל. ועברת שופר תרועה בכל ארציכם ביום הכיפורים. איפה כתוב בתורה שיש מצווה לתקוע בשופר? חצוצרות זה חצוצרות. איפה שופר? ביובל, נכון?
ביובל זה יום כיפור.
נכון, זה המקום היחיד שבו כתוב בתורה שיש מצווה לתקוע בשופר, זה לגבי יום הכיפורים של יובל. אז מאיפה יודעים שצריך לתקוע בשופר בראש השנה? זה לא כתוב בתורה. מה? לא שומע. גזירה שווה, איזו גזירה שווה? חודש השביעי, חודש השביעי. שביעי שביעי, כן? כיוון שכתוב חודש השביעי לגבי ראש השנה, וכתוב חודש השביעי לגבי יום הכיפורים, מה זה חייב בתקיעת שופר? אבל זה חייב בתקיעת שופר. מדהים. מצווה שכל ישראל מתרגשים ממנה, מקפידים עליה וכו', נלמדה בעצם מגזירה שווה בלבד. כן? לא כתוב בתורה מה עושים כבר, כתוב יום תרועה יהיה לכם, אבל לא כתוב איך מריעים. אפשר להריע בפה, כן? וישמע משה את כל העם ברעו. מה זה ברעו? שהיו צועקים. אז אם כן, יום תרועה יהיה לכם, או זיכרון תרועה יהיה לכם, לא כתוב מפורש שזה בשופר, רק לגבי יום הכיפורים. אז למדנו מיום הכיפורים של יובל, למדנו לגבי ראש השנה. קודם כל זה מראה על ההדדיות המאוד, התלות המאוד חזקה שיש בין שני המועדים האלה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. זה לא מקרי. הדבר נוסף, זה אומר שהיסוד של השופר זה היובל. נכון? אגב, יש, זה עד כדי כך, שזה דבר מפתיע, שהרבה חלקים בציבור סבורים ששופר זה מה שתוקעים ביום כיפור. נכון? יש הרבה אנשים אומרים את זה. ומתי? בסוף היום. זה, בסוף שמענו את השופר, כאילו שזה העיקר, וזה ש... גם בראש השנה תוקעים, לא יודעתי. כן, יש הרבה דברים כאלה. כן, אבל מה? אבל מאיפה באה התקיעה של השופר בסוף יום הכיפורים? איפה לקחו את זה? אה? לא, זה אין הלכה כזאת. מאיפה למדנו שתוקעים בשופר במוצאי יום כיפור? מהיובל, נכון? כלומר, זה זכר לשופר של היובל. מאחר והיום אנחנו לא מציינים את היובל, אז אין לנו יום כיפור מיוחד שבו תוקעים, ולכן השאירו את זה כמין זכר בסוף היום, כשכבר יוצא היום, אז תוקעים בשופר. כן? זה מנהג, זה לא משהו שהוא מן הדין ממש. כן? אבל זה בעצם המקור. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל העניין של תקיעת השופר בראש השנה, זה נגזרת של היובל. נו, ומה אכפת לי? זה מזהיר משהו לגבי מהות השופר. כי הרי תקיעת שופר בימי התנ״ך הייתה נהוגה בהרבה מצבים. במלחמה, היו תוקעים בשופר, כשהיו ממליכים מלך. כן, זה שני המצבים העיקריים. שהיו תוקעים בשופר או בהמלכת מלך, או במלחמה. והיו תוקעים בשופר גם כשהיו משחררים את העבדים. וזה מלמד אותך שעיקר העניין של תקיעת שופר של ראש השנה זה החירות. לפי זה, מהו חג החירות של היהודים? אז מה כן? ראש השנה. ראש השנה זה חג החירות. זאת החירות, נכון.
אז למה הכוונה אותה אתם עושות? לכאורה מיותר.
תקיעה בחצוצרות זה ב... ב... על... 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 זה במקדש.
לא, מדובר על בראש השנה.
בראש השנה היו תוקעים בחצוצרות בגלל שזה ראש חודש.
אבל
ראש חודש. שופר מאריך, וחצוצרות מקצרות. שמצוות היום בשופר.
לתקוע בחצוצרות.
אתה שואל, האם היום יש מקום לתקוע בחצוצרות? יש. ודאי.
לתקוע בחצוצרות?
כן, כן, ודאי.
או לחצרת?
לא, 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 לא. יש כבר. הותקעתם בחצוצרות, כתוב.
אז לא מה שכתוב.
האם זה כתוב?
לא, היום שאתה אומר לתקוע בחצוצרות.
זה בסדר גמור.
זה בסדר?
כן, כן.
אתה שולח ילד למכלה בחצוצרות, אתה אומר לך לתקוע
בחצוצרות? מה שבעברית מודרנית אני לא יודע.
זה השורש, זה אתה מוכר.
אבל כשעושים זכר להקהל, אז תוקעים בחצוצרות שם, ויש מישהו שם שמקריא תקיע, שפרים, תרועה וכו', נכון? אנא, כבוד הרב, מה עלינו ללמוד ממה שאירע לאותה משפחה? מה לדעת הרב עלינו לשפר ומה עשינו בעקבות כך? קשה לי, קשה לי עם השאלות האלה. אני אגיד לכם למה. בגלל שמצד אחד, זה ודאי, אדם צריך להתעורר, והחי ייתן אל ליבו, והרבה דברים מתעוררים בשעת צרה, ובמיוחד שזה צרה ציבורית שעשתה רושם גדול. אבל אני לא כך אוהב שמחפשים דווקא, אתו, אז רבותיי, תלכו לבדוק את המזוזות ותוסיפו שעה של לימוד תורה ותיתנו צדקה ותתכוונו יותר בתפילה ותקפידו יותר על לשון הרע. זה נראה לי שפשוט מגייסים את הצרה בשביל לחזק דברים שהם אלה מעוניינים לחזק. נראה לי שזה קצת מלאכותי. לא שאני נגד זה שיוסיפו שעה של לימוד תורה ושידקו את התפילין ואת המזוזות וכו', אני לא נגד. כן, אבל צריך לדעת שקשה לצמצם, לעשות רדוקציה דווקא, אני חושב שזה משהו שמקטין, לעשות רדוקציה של הלקחים לדברים שממילא אנחנו רגילים בהם. הרי כל אחד יגיד את התחום שלו. אחד שחשוב לו תפילין יגיד רבותיי צריך להתחזק בתפילין. אחד שחשוב לו גיוס בחורי ישיבה יגיד זה בגלל שלא מגייסים בחורי ישיבה. יש אחד שחשוב לו התנחלויות יגיד התנחלויות. קשה בעצם לעשות רדוקציות כאלה, אלא אם כן יש לך רוח הקודש, ואז יהיה מוכן לשמוע מה שיש לך לומר. כן.
הרבה רבנים גדולים שקרה דברים מסוימים לעם ישראל, או אמרו כמה סיבות לפעמים, השתמשו בזה בכל זאת.
אתה מאשים את גדולי ישראל שהם חלקו על הרמב״ם במורה נבוכים? שאומר שאנחנו יודעים שהכל במשפט, רק לא יודעים את הפרטים?
לא, לא, זה לא שאלה.
איך אפשר לחשוד את גדולי ישראל שהם יעברו על דברי הרמב״ם?
רגע, שנייה. אני יודע שהשאלה לא נוחה, אבל זה פשוט לסגור מעגל. אני יודע שקרה דברים כמו אסון הבונים למשל. וחדו מקומי דברים, שהיו כמה רבנים שאמרו, ולא נכנס לשואה בכלל. א' ב' ג' בגלל. אז הם טועים.
אז או שיש להם רוח הקודש
או שהם טועים.
האמת היא אפילו יש דברים במשנה שאומר, במשנה מסרת אבות אומרים שדבר בא לעולם בגלל כך וכך, גלות בא לעולם בגלל כך וכך, נכון? האם זה אומר שכשאתה רואה מישהו שגולה אתה יודע שהוא עבר על זה? ודאי שלא. אלא אתה אומר יש חיסרון כללי בעולם, והחיסרון הכללי בעולם גם בא לידי ביטוי בזה שיש צרות אלה ואלה. אבל אתה לא יכול להגיד, הוא חטא בזה. זה ילדותי לומר את זה. היה, מי שניסה להגיד את זה, קראו לו אליפז התימני. הוא אמר שיוב, זה שיש לו צרות, אז זה ברור. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא, הרי הוא צודק. ואליפז מנדב את עצמו בתור עורך דין ממונה של הקדוש ברוך הוא, ולכן ברור שיוב חטא. כי הרי הקדוש ברוך הוא צודק. יוב חוטא, אם כן הוא. יוב סובל, אם כן חטא. כן, אז תראה איך שיוב שמע מכניס בו בבוע, בוע, בוע, כן? והקדוש ברוך הוא אומר, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי יוב. יותר מזה, יש גרסה של רב סעדיה גאון, בפירושו לספר יוב, הוא גורס בכתוב, לא כמונו, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי יוב, אלא לא דיברתם אליי נכונה בעבדי יוב. כלומר, בנושא של עבדי יוב לא הבנתם כלום. זה מעניין, כי זה בכתבי יד של ספר יוב שיש לנו, זה לא כתוב ככה. כן, ובכן, לא, אז השאלה מאוד נוחה דווקא, כן? אבל אפשר, כן, כן, למה? אתה שואל, יש רבנים גדולים שאמרו, זה, אז הם לא צודקים. מה אני יכול לעשות? כדי להיות לא צודק, צריך להיות במדרגה. זה מדרגה להיות לא צודק. יש אחד שבכלל לא מבין בנושא. למשל, אני אגיד, יש לך שני רופאים ובעל מקולת. עם כל הכבוד, בעל מקולת. ואז הם דנים במקרה מאוד מסובך ברפואה. יש רופא אחד שצודק, והשני שטועה, ובעל מקולת, סתם. בסדר? גם אם הוא מביע עמדה, מה הוא מביא? בסדר? זה לא שלפעמים אין להם איזה רעיון. מה?
בעל המקולת כולה עבוד.
כן, לפעמים, זה ככה יוצא לו בפוקס, זאת אומרת, אולי תכניסו פה בבורג, תראו שזה ילך. אה, כן, באמת, ניסינו, הלך. טוב. כן. נמצא, אז איפה היינו? כן, אז זה היובל, כן, היובל. אה, סליחה, כבוד הרב. אני שואל, לכן אני שואלת, לעניין הלימוד שעלינו ללמוד, מההתבודנות במקרה זה דווקא. הרי אחרת אי אפשר ללמוד דבר מכל דבר, והצינור להבנה אלו הרבנים, ילמדנו רבנו את דעתו. אני אומר שצריך זהירות בדברים האלה, ויש דברים שיכולים להיות ברורים לבעלי, בחוגים מצומצמים של הבנה, ואינם ראויים להימסר לרבים. למשל, היה מקרה בבגדד, בימי הבן איש חי, של ילד קטן שמת בגיל צעיר. והדבר הזה הרעיש את כל העיר, כי הוא היה במשפחה של צדיקים, והילד עצמו היה ילד צדיק, והוא מת, ואז לא הבינו מה קרה, מה קרה, מה קרה, והתחילו לשאול כל מיני שאלות, ואז הבן איש חי אמר, בדרשה, שהוא יודע שהוא היה גלגול של זה וזה וזה, ולכן קרה לו כך וקרה, וכולם שקטו. טוב, זה היה בתקופה שהסבירים כאלה סיפקו את האנשים. אז מי שאומר שהוא יודע את סוד הגלגול, מילא. אבל גם אם נאמר שאתה יודע מה הגלגול של אותה משפחה ולמה קרה מה שקרה וכו', זה עוד לא מנחם. זה לא בא לנחם, זה בא להסביר היבט מסוים של מה שקרה שם. ולכן הייתי אומר ככה, הרמב״ם אומר שכשאמרו, כשהקדוש ברוך הוא אומר, ולא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, משום שאין מרצים לאדם בשעת כעסו. כלומר, ברגע שאתה מנסה לתת הסברים, אתה גוזל משהו מן החוויה הזאת. והחוויה הזאת היא איזה מין סוד בין האדם שנמצא בצרה לבין הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו מרגישים שכולנו בצרה הזאת, ושזה פוגע גם בנו, אז זה סימן שיש לנו דיאלוג עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. אז נא לא להפריע לדיאלוג עם הערות בצד. כן? כלומר, הרבנים שיתנו הערות בצד, זה מאוד נחמד, אבל זה יפריע לשיחה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אחרי שתיגמר השיחה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו גם נהיה פתוחים לשמוע את ההסברים הרבע הרציונליים שיאמרו בנושא הזה. בסדר? הסיבה לשאלה בקשר לאסון המשפחה היא שאנשים שקשה להם באמונה שואלים אם יש הקדוש ברוך הוא, כיצד קוראים דברים כאלה, וזה מערער את אמונתם. בצדק. אם הקדוש ברוך הוא אומר שמשהו עושה בעולמו זה צודק, ואנחנו רואים שאין צדק, אז זה מערער את האמונה, נכון? בהחלט. רק אני לא מבין למה התעוררו היום. אני ראיתי אתמול איך שדרסו על איזה תולעת, וזה מאוד כאב לי, היא לא עשתה כלום. וזה לא היה בסדר. כן, אמר לי פעם איזה יהודי, תלמיד במכון מאיר לפני 30 שנה. הוא אמר לי, אני לא ישן בלילה. למה? שאלתי אותו, הוא אומר, כי באוקיינוס יש דגים גדולים שבולעים דגים קטנים. ואין דין ואין דיין. אין מי שמטפל בזה. דממה מוחלטת. היעלמות של הדג הקטן בתוך הבטן של הלוויתן. זה פייר? והוא אמר את זה מתוך אמיתיות. כלומר, הוא לא חיכה עד שיבוא אסון כזה. כן? זה, השאלה היא נמצאת בכל המדרגות. עוד משהו? טוב, נמשיך. אני מצטער שאני אומר אמת. כן, יש אנשים שהיו רוצים שיספקו להם, תראו, הוא חילל שבת, הוא דיבר לשון הרע, ובאותו יום קרה וקרה וככה, וזה... לא מאמין לזה, מה אני אעשה? טוב. תארו לעצמכם אגב שיוב, רגע, יש פה עוד משהו. להתפרקות הפיקציה הערבית. שלום כבוד הרב, הדבר שאני לומד מהתאונה המחרידה הזו, שגם אבל פרטי יכול להפוך לאבל לאומי. פעם זה היה רק קורבנות ציבור, כמו חיילים במלחמה. חודש מקסים ובשורות טובות. טוב, הנה יפה. זה שכולם התעוררו. יש בזה מעלה. האם אתה יכול לעשות מזה הסברה כוללת לכל מה שקרה? אני לא חושב. ואתה לא יכול להגיד שאתה לומד מזה את הכל. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. הרי החברים של יוב באו להסביר לו מה קרה, נכון? אליפז יש לו הסבר, בלדד יש לו הסבר, וצופר יש לו הסבר, ואליהו יש לו הסבר. עכשיו, היה אפשר לומר שיוב, אחרי שהוא שמע את כל הדברים האלה, היה אומר, מוריי ורבותיי, כל כך שמחתי שבאתם לשבעה. תודה רבה על דבריכם היפים. כבוד חכם אליפז, פיך מפיק מרגליות. והרב בלדד אמר דברים שעוררו אותנו, ודברי חכם צופר היו ממש מתוקים מדבש ככילורין לעיניים. ובכלל עלה על כולנה חכם אליהו בן ברכאל, שזיכה אותנו בדברים כל כך עמוקים. אשריכם ואשרי חלקכם, עכשיו אני מבין מה שלא הבנתי עד עכשיו, עכשיו אני מבין מאיפה הסבל בא. ואז היו אומרים מי שברך לכל הרבנים החשובים, הם רבי חנניה בן עקשיא וקדיש דה רבנן, והיה גם כיבוד שבו היו מברכים ברכות לעילוי נשמת הילדים של יוב. וכל אחד היה נפרד לדרכו, ויוב חוזר גם כן לחייו קצת עצובים, אבל סך הכל הקבועים. יוב לא נהג כך. במקום זה הוא דחה את דברי כל החברים שלו, ואמר להם, כל מה שאתם אומרים זה שטויות. כן, למה? למה אתם אומרים זה שטויות? הרי אנחנו מדברים מאוד מלומדים. כן, זה שטויות כי אתם לא עוברים את הסבל שאני עובר. והסבל הוא סבל שמונע ממני לשמוע את ההסברים. סימן שההסברים לא נועדו לי. ואחרי הוא זרק אותם לכל הרוחות. ואז נגלה אליו הקדוש ברוך. תארו לעצמכם אם הוא היה נוהג כמו המנהג הראשון, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה אליו. היה אומר אותו, הוא מסתפק בדרשות רבניות, בינוניות ומטה, אז בשביל מה שאני אדבר איתו? קשה, נכון? אבל מעניין מאוד, הרי הרמב״ם כותב במורה נבוכים שדברי אליפז זו דעת תורתנו. אז יש פה בעיה, יוצא לפי זה שיש דעת תורתנו ויש דעת השם. מה זאת אומרת? וכי הקדוש ברוך הוא שיקר לנו בתורתו, חס ושלום, נאמר כן. אלא הכוונה שהתורה מספקת הסברים לצופה, ואיננה מספקת הסברים למי שנמצא בתוך החוויה. או, יש פה צינור אחר, מה אתה אומר? אגב, יש הלכה, כשמגיע תלמיד חכם איזשהו מקום, עומדים, נכון? מגיע תלמיד חכם לנחם אבלים, האבל לא עומד. למה? כי הוא התלמיד חכם. הוא יודע משהו שאחרים לא יודעים. כן, מה אתה אומר?
יש הלכה שאסור להגיד לאדם שקרה לו משהו בגלל.
נכון. כן, גם, נכון. בבקשה. זה גם איסור לא תונו. איסור דאורייתא. לא תונו איש את עמיתו. שאסור לצייר אדם, להגיד לו, זה קרה לך כי עשית כזה חטא. אם כי יש בגמרא סיפור על רבי אבאו, שהחמיצו לו חביות החומץ, חביות היין. ואז באו הרבנים אמרו, נו, נו, באמת, רבי אבאו, למה זה קרה לך? אז הוא אמר, מה, אתם חושדים בי? אמר, הקדוש ברוך הוא עושה דינה בלדינה? אמר, טוב, אתם יודעים משהו שאתם לא רוצים לומר. אז תגידו, על מה אתם יודעים? שמענו שאתה לא משלם לעריס שלך את הענפים שהוא מלקט שם. אז בקיצור, אתה בקיצור חומס את העריס שלך. אהה, אומר, כן? הוא, מה, הוא גונב ממני הרבה יותר. מה שאני לוקח זה רק ההחזר של קצת ממה שהוא גונב אותי. אמרו לו, ואף על פי כן, זה לא מתאים לך. ואז הוא שילם, ואז החומץ חזר להיות יין. ככה מסופר בגמרא.
שאומרים שהחומץ
ישפיע יותר מהם. כן, יש שם כמה דעות בזה. בסדר, לא משנה. מה שאני רוצה לומר, שבין החכמים הם יכולים להרשות לעצמם. זה באותה ברנג'ה, הם שייכים לאותה נוסחה של קיום. כן, מה אתה רוצה? מה? זה השאלה. השאלה אם אנחנו צופים או שאנחנו בסבל. אני חושב שאנחנו לא צופים היום. כיוון שהדבר הזה, כפי שצויין כאן, הורגש כהלם כלל ציבורי, אז זה סימן שאנחנו בכלל האבלות הזאת. יש בגמרא גם שכשרבי, בדור של רבי, כשהוא היה מדבר על חורבן ביתר, הוא היה מקצר. מדוע? בגלל שהיו שם זקנים שעדיין ראו את מלחמת בר כוכבה והיה קשה להם. ולכן הוא היה דורש, אבל לא יותר מדי. בימי רבי יוחנן, שכבר כולם מתו, אז רבי יוחנן היה מעריך בזה. מה זה אומר? שבימי רבי זה עדיין צורב. שזה צורב. מה? קצת. בסדר. ובזמן שזה קרה הוא לא דרש כלל, כנראה. בסדר? כלומר, זה בא להראות שיש הדרגה בדבר הזה. טוב, איפה אנחנו? אז אנחנו עם היובל, כן, היובל. ומזה אתה עצמו גם כן ציווה בתורה ביובל, ועברת שופר תורה בכל ארצכם יום הכיפורים, לקרוא חופשי לעבדים, שהם נרצעים, ואיש אל משפחתו תשובו, מפני כי שם מלך השם צבאות יש עליהם, ואין ראוי למשול עליהם מחר אחר, אותו שנמכר לו. וכן החוטה נמכר ביד היצר הרע על ידי חטאיו, עד שהוא ברשות אחר, ועם הכיפורים יצא. נמצא כי הוא שופט עליהם במה שהוא מלכם, וגם הוציא אותם מרשות אחרת במה שהוא מלכם. אבל תחילה הוא שופט עליהם, שזה ראש השנה. כי זה יותר ראשון במה שהוא מלך להיות שופט. אבל בחינה זאת, שהוא מוציא אותם מרשות אחר, הוא אחר כך, כי זה מצד שהוא מלך יחיד שאין איתו עוד, ובשביל שהוא מלך יחיד, אין הנמצאים ברשות אחר. גם על גלגול אפשר להקשות, הרי אין בזה אספקט חינוכי, כי זה שמתקן את הגלגול לא מודע לזה, נכון? לכן באמת כשאליהו מציע את פתרון הגלגול, יוב לא עונה לו, לא דוחה ולא עונה, גם לא מקבל. הרב במיטותא לא יעזור, הרב מבית מדרשו של משיח, אשרנו שזכינו, עמקות שלא מסבירה במילים, אך מנגיעה חיים. וואו, אני אוהב שאתה כותב דברים כאלה. הכותרת זה היה אין מה לעשות, כן. א', האם כל מה שהשם עושה זה צודק או לטובה, סוגריים טוב, ורק אנחנו לא מבינים? ב', האם זה נכון להשוות מוות לא טבעי של משפחה שלמה לתולעת שנדרסת? אולי זה קצת הטבע שלה? ואלפי תולעים שנדרסות לא מזעזע את הציבור? האם כל מה שהשם עושה זה צודק? זה במשפט. האם אתה יכול להבין איך זה במשפט? לא. האם, ולכן באמת אתה צריך להשאיר פה איזושהי צניעות ביחס להסברים. כלומר, ברגע שאני מנסה להצדיק כל דבר, אני הפכתי את עצמי לשווה ערך לקדוש ברוך הוא, שזה קצת בעיה. עכשיו, לגבי התולעת, ודאי שלא לא ישוויתי את זה לזה. אבל אני אמרתי שבסופו של דבר, התעלומה של הסבל נמצאת בכל המדרגות, לפעמים במידה קטנה מאוד, ולפעמים במידה חריפה מאוד. ולפיכך ראש השנה הוא למלכות. סתם שהוא מלך. ביום הכיפורים בשביל שהוא מלך יחיד בעולמו, ולכן קודם שופט עליהם, ואחר כך מחפר ומוציא אותם מרשות אחר, כי מבחינה זאת שהוא יתברך מלך, הוא קודם. ואשר הוא מלך יחיד, הוא מדרגה יותר עליונה. כלומר, יש מלך, אבל יש מלכים אחרים. אבל ביום הכיפורים הוא מלך אבסולוטי, מוחלט. הוא לא נותן לאחר לשלוט. אחר כך, והוא ביום העשירי, מה?
בראש השנה כן.
בראש השנה הוא מלך, אבל עדיין יצר הרע שולט. אם יצר הרע שולט, אז הוא לא מלך מוחלט. מה שנקן ביום הכיפורים, שהוא מלך יחיד, כותב את זה. ולעולם תמצא העשירי מיוחד לקבלת הקדושה, שהרי העשירי קודם מכל מקום, כי עד העשירי הוא מניין הבג, עד עשרה, ומן עשר ואילך יש מניין אחר. מניין אחר מספר עשרות, ומפני שהוא מדרגה אחרת, לכן התחדש שם מדרגה אחרת. וביום הכיפורים התחדש עניין אחר, כי עד יום הכיפורים היו ברשות אחר, ומעתה חוזרים לרשות הקדוש ברוך הוא. ובירחו ביום העשירי, כי אז התחדש מדרגה אחרת. וכן, ביובל, במה שהוא דבר חדש, לשוב לאחוזה, ולמקומו הראשון, הוא ביום העשירי. מטעם כי העשירי הוא חידוש מעלה אחרת, ודבר זה ידוע למבינים. ולפיכך נקרא יום הכיפורים ראש השנה בספר יחזקאל, בראש השנה בעשור לחודש, והוא יום הכיפורים של יובל, כדאיתא במסכת ערכין. עד כאן להיום. שלום.